טוב, ערב טוב. נושא שלנו היום, כמו שכתבנו, הרב קוק כותב גם בהקדמה שלו לאורות התשובה וגם באיגרת ש"ע, זה מה שנקרא איגרת התשובה, כותב שהמשפט שלו באיגרת התשובה זה אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. כלומר, ולמה? כי הוא מסביר, הוא אומר, כי כל זמן מאיר בתכונתו. זאת אומרת, התשובה היא ודאי דבר נצחי, והתורה היא דבר נצחי, אבל בסוף כל הדבר הנצחי הזה נפגש עם המציאות של הדור שבו הדבר הזה קורה, ובמילא הוא מקבל שם פנים חדשות לפי המציאות שאיתה הוא נפגש, וגם בהקדמה ממש בעמוד הראשון, אז הרב כותב, הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. הרבה כתוב בתורה, בנביאים ובדברי חכמים על אודותה, ולדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים ברור. אומרת, למרות שכל השנים וכל הדורות נכתב הרבה על נושא התשובה, בכל זאת לדורנו הדברים דורשים ביאור. למה? כי המציאות מתחדשת, ובוודאי הדור הזה שלנו הוא בוודאי דור מאוד מאוד מיוחד שקורים בו דברים מיוחדים, ולכן צריך לגוע ולהבחן את נושא התשובה כמו שהיא בדור שלנו. אז מה ש... כמו שאמרתי בחודש אלול, אני ככה זכיתי בזכות השיעור הזה לעבור שוב על... לנסות לעבור, ללמוד שוב את כל הספר מתחילתו ועד סופו ככה במהירות. ומה שככה צד את עיניי זה שתי פסקאות מרכזיות שעליהם אותם אני רוצה שנלמד היום, וזה בפרק ד' בפסקה ח', פרק ד' פסקה ח', ואז נראה. כן, אז הוא אומר כך, קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. אף על פי שבהתרחב האור, המושגים מתעלים, עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו, צר ומאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה, שתמצית ניקודם יקר מחוכמה ומכבוד. וזהו יסוד התשובה, שאורו יגלה בעקבתא דמשיחא, ויכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו, שכולם בו כלולים. באורו הגדול, בראשית התפרצו, נראה כאילו הוא דוחה את האורה הקטנה, ובני פריצים קמים ומתנשאים להעמיד חזון ונכשלים. אבל הכישלון לא בא כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו. והאור הגדול פועל עלה את פעולתו, וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו העליונות והתחתונות, גדור פרצי בבין פרצי ומחדק לקוט שושן. אז מה מתאר פה הרב בעניין הזה של תהליך התשובה שקשור לדור שלנו? אז הוא מתאר את התהליך הבא. יש לנו הבסיס הכי יסודי בחיבור לקדוש ברוך הוא זה כבוד השם. יש מאמר קצר של הרב קוק שלצערי הורידו אותו מכל הנוסחאות החדשות של אורות התשובה. לי יש פה ספר ישן שבזכות שהוא ישן אז זה נמצא בו הפסקה הזאת שאני מדבר עליה, והיא נקראת פרקי ההתקרבות של תשובת הדור. שם הרב כותב ארבעת הפרקים שצריך שיתקרב על ידם הם מקור הקודש, הם כבוד הדת, חיבת הדת, הכרת הדת וקיום הדת. יש לזה אחר כך המשך, אבל אומר הרב, מה ארבעה השלבים של חיבור לקודש? שלב א', כבוד הדת. והרב מסביר, בצורה טבעית, כל אדם מישראל אמור להרגיש כבוד לדת. למה? כי זה כל המסורת, מכל הדורות, מכל הזה, הוא אמור להרגיש כבוד. בדור שלנו, יש אנשים שרואים את זה אצלם, יותר בולט קצת אצל אחינו הספרדים, שאצלם הכבוד לדת בדרך כלל נשמר ולא זה, שהאשכנזים התקלקלו קצת יותר ולפעמים אין אפילו את הכבוד הבסיסי, אבל יש פה תהליך, בהתחלה כבוד לדת, אחר כך חיבת הדת, זה כבר לא רק כבוד, אלא מתחיל לחבב את זה. אחר כך הכרת הדת, מתחיל ללמוד, מעניין אותו, מתחיל קצת להבין יותר לעומק, ואז, רק אז מגיע השלב האחרון, ומה הוא השלב האחרון? קיום הדת. זאת אומרת, לדעת הרב קוק, הקיום המעשי הוא לא הדבר הראשון, אתה לא ישר מתחזק וישר מתחיל כבר להניח תפילים ולקיים את כל המצוות. יש פה איזשהו תהליך שצריך לעבור. על כל פנים, כבוד הדת מבטא את האמונה המסורתית, אפשר לומר השמרנית, שעם ישראל לאורך כל הדורות היה לו כבוד לדת. והיה לו גם יותר מזה, אבל בוודאי שהיה לו כבוד לדת. ואז מגיע הדור שלנו, עכשיו הכבוד לדת, תיקחו אותו מבחינת המינוח, לזה הוא קורא אור קטן. למה זה אור קטן? כי זה עוד לא משהו עם עומק, עם הבנה, עם זה, זה כבוד. אבל זה משהו מאוד חשוב, מאוד משמעותי. מגיע הדור שלנו, הדור שלנו כמובן בתקופתו של הרב קוק, זה כל ה... תנועה ציונית שהיא מזהה את עצמה כתנועה חילונית בעיקרה, אחר כך מצטרפים אליה גם דתיים בצורה מסוימת, אבל התנועה הציונית בחלקה הגדול מגדירה את עצמה כתנועה חילונית, והיא כופרת בכל הנושא הזה של כבוד לדת, ולכאורה מה שקורה עכשיו זה שעם ישראל הוא חילוני, עם ישראל הוא נגד דת, עם ישראל הוא כופר בדת, עם ישראל לא רוצה דת. זה לכאורה התמונה. אומר הרב קוק, לא. מה שאתם רואים שהם דוחים את האורות הקטנים, זה בגלל שהם מביאים אור יותר גדול. רוצים להביא פה אור יותר גדול. בפסקה הבאה אנחנו נראה מה זה האור הגדול הזה. תכף נראה את זה. כרגע רק... נקרא לזה, הוא מתאר את התהליך בכללותו. תהליך בכללותו של הדור שלנו, שיש בו תשובה גדולה מאוד. עכשיו, אגב, אני אפתח פה סוגריים שהם בעצם לא רק סוגריים, אלא הם עומדים גם לעצמם, אבל הם גם סוגריים. בפרק י' ז', תדפדפו רגע שנייה, יש לכם ספרים, ככה אנחנו בשיעור הזה מדפדפים לפעמים. תראו פרק י' ז', פסקה א', אומר הרב קוק, תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה. תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבוא אחריה. כלומר, ובפסקה הבאה, בסוף הפסקה, הוא אומר את זה בצורה מפורשת, תראו בפסקה ב', אני לא אקרא עכשיו את כל הפסקה, כי זה לא, אין לנו זמן לזה וזה גם לא הנושא העיקרי, אבל ממש שבע שורות מסוף פסקה ב', הוא אומר ככה, הערת התשובה ישנה בישראל, התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה, ואל תכונתה באמת אור של תשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא בביטויה של תורה, ושבת עד השם אלוהיך, כי תשוב אל השם אלוהיך וכולי. כלומר, אומר הרב, אני עדיין בתוך הסוגריים, אבל זה משהו שעומד בפני עצמו, זה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה תשובה עליונה מאוד. זה תשובה גדולה מאוד. זה לא פשוט בכלל לחזור לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות. זה כרוך במאמץ מאוד גדול. זה כרוך במסירות נפש. וזה אמירה פנימית שאומרת עם ישראל, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל. אנחנו רוצים לחזור חזרה לאיפה שהיינו. ואומר הרב, זה תשובה גדולה מאוד, גם אם זה לא שמהרגע הראשון שחוזרים, אנחנו רוצים עכשיו את בית המקדש, רוצים סנהדרין, רוצים תורה, לא יודעים מזה, אפילו כופרים בזה. מצד אחד כופרים בזה, מצד שני, בפועל עושים את זה. כלומר, בפועל יש פה תשובה גדולה מאוד, כי חוזרים לארץ ישראל. אז אני חוזר לפרק ד' פסקה ח', אז אומר הרב, קודם כל בדור שלנו קורה משהו שלא קרה בדורות האחרים, שמבחינה חיצונית זה נראה כאילו ירידה, זה נראה כאילו כפירה, זה נראה כאילו אנחנו נגד המסורת וכבוד הדת, ומבחינה פנימית בעצם קורה תהליך הפוך, שהוא דווקא תשובה גדולה יותר. והתשובה הגדולה יותר הזאת, אנחנו רוצים להבין מהי, כי פה הוא לא מסביר מה זה. אני רק אמרתי בסוגריים, שיש פה קודם כל איזשהו בסיס של תשובה, בעצם החזרה של עם ישראל לארץ, יש כבר איזשהו בסיס של תשובה מאוד גדולה. אבל זה עוד לא מסביר מספיק למה זו תשובה כל כך גדולה. בסדר, חוזרים לארץ, זה באמת דבר גדול, דבר משמעותי, בסדר. אבל מה יותר מזה? מה יותר מזה ש... איזה, בוא נגיד ככה, איזה דבר יותר גדול מזה שהרב קוק אומר שהוא חיובי, למרות שמבחינה חיצונית הוא שלילי. זאת אומרת, הוא הורס את כבוד הדעת, הוא הורס את האמונה המסורתית שהייתה עד היום, כי הוא מביא עכשיו משהו יותר גדול. מה זה הדבר היותר גדול שהוא מביא? אז התשובה לזה נמצאת בפרק ד' בפסקה י'. אז בואו נלמד את הפסקה הזאת, פסקה מאוד, מאוד חשובה, מאוד משמעותית. אומר כך, החוצפה דעיקוותא דמשיחא, שזה זה מה שהוא הזכיר בפסקה הקודמת, שבעיקוותא דמשיחא, אם אתם זוכרים, זה יסוד התשובה שאורו יתגלה בעיקוותא דמשיחא, שבאורו הגדול הוא דוחה את האורה הקטנה. אז מה זה החוצפה הזאת של עיקוותא דמשיחא? אז הרב מסביר, היא באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל. אז אני רגע לפני שאני ממשיך, פסקה לא כל כך ארוכה, אבל בכל זאת אני צריך לחלק אותה לשניים. אז קודם כל, מה אומר פה הרב? מה הסיפור? אז הוא אומר, הסיפור הוא כזה. העולם, בכלל, העולם שלנו, הוכשר, זאת אומרת, יש תהליך כללי בעולם שלנו שאנשים, וזה כבר לפני 100 שנה, כבר הרב קוק מזהה את זה כבר בתקופתו, שאנשים בעולם רוצים לראות דברים בצורה הרמונית. כלומר, הם לא רוצים להבין כל פרט לעצמו, אלא הם רוצים תמונה שלמה. הם רוצים לראות קשר בין הדברים. ולא לראות, ולא, וזה מתאים גם לכל מה שקורה בעולם, ש, שהעולם כבר הוא לא, מה שנקרא, הוא כבר כפר גלובלי גדול, הוא לא איזה פעם כל אחד היה נמצא בתוך, ה, בתוך הכפר שלו, ולא ידע מה קורה במרחק של כמה קילומטרים ממנו, כבר בקושי ידע מה, מה קורה שם, ולכן כל אחד חי לעצמו, וממילא גם כל, כל ידיעה עמדה לעצמה, ולא זה. ככל שהעולם מתרחב, ודאי ככל שהאמצעים המדעיים, הטכנולוגיים, התקשורתיים ומתרחבים, ככה יש באופן טבעי. אתה כבר לא יכול להגיד, טוב, אני מסביר, רגע, אבל אתה צריך לעמוד ב... ב... אתה כותב איזה משהו מדעי, אתה צריך לראות ש... שמסכימים איתך, שיש לו חיזוק גם ממקומות אחרים, ובקלות מעבירים מכל העולם. זאת אומרת, העולם עובר תהליך מתקדם מאוד, מואץ מאוד, של רצון, לראות דברים בצורה כללית ולחבר אליהם את כל הפרטים. ואז אומר הרב, קרה פה משהו מאוד קשה, והוא שעולם התורה, ככה קשה להגיד את זה, אבל הרב קוק אומר את זה, הוא בעצם במידה מסוימת הוא בפיגור אחרי התהליך שקורה בעולם. זאת אומרת, בכל העולם ככה מנסים ללמוד דברים, כל העולם, זה לא שחייב להיות שבכל בית ספר עכשיו עושה את זה, אבל איזשהו תהליך כללי בעולם ש, שהוא הוא מתחיל כבר לחפש משמעות ו, ותוכן ועומק לדברים בצורה כזאת, ובעולם התורה ממשיכים, מפתירים כדי אשתקד, כל פרט לומדים אותו לעצמו, לא מחפשים את, ה, את, ה, את המשמעות, לא מחפשים את, ה, את הנקודה הכללית שמחברת את כל הפרטים ביחד. הדבר הזה אגב מאוד מאוד קשור לנושא של תורת ארץ ישראל, למרות שפה הוא לא מזכיר את הביטוי הזה, אבל במקומות אחרים, נגיד אם תראו באורות התורה בפרק י"ג, הפרק שעוסק בנושא של תורת ארץ ישראל, פסקאות האחרונות שם בפרק הזה, הוא מדבר על הנושא שבארץ ישראל אפשר לראות בתורה את החיבור בין הפרטים שלה לבין הכלל. זאת אומרת, לא רק כמו שהנביא אומר, צו לצו, קו לקו, זער פה, זער שם, אלא לנסות לראות תמונה כללית, כמו שאנחנו, ברוך השם, מתחילים לחוות ולהכיר היום בכל תחומי התורה. אנחנו בישיבה מדגישים את זה על לימוד גמרא, שאתה מנסה בסוגיה למצוא איזושהי נקודה מהותית שהיא תסביר הרבה מאוד פרטים בסוגיה, אבל זה גם בהרבה דברים אחרים, כי תקחו לימוד תנ"ך, פעם היו לומדים תנ"ך, לומדים פסוק פסוק, וזה בסדר, עדיין צריך ללמוד פסוק פסוק, בסוף לכל פסוק יש משמעות, אבל אתם בטח יודעים ומכירים, וכל מי שלומד תנ"ך, שומע שיעורים בתנ"ך, שומע את הרב שלומי ואחרים, מקבל תמונה רחבה, פתאום דברים מתחברים בכל מיני דמויות בתנ"ך ופרשיות בתורה, והכל מתחבר, אתה רואה תמונה רחבה וכללית. וכן קחו לימוד הלכה, כן, לימוד הלכה, קחו אפילו ספר כזה כמו פניני הלכה, הרב מלמד מתחיל את הנושא, קודם כל נותן איזה עמוד שניים, נותן איזשהו מבט על כזה, כן, מה זה הדבר הזה, מה אבל מתוך כך הוא מתחיל להיכנס לפרטי ההלכות. אתה מרגיש איך פרטי ההלכות הם מגיעים מתוך הדבר היותר גדול, הדבר היותר רחב. אז נחזור לעניין שלנו. אז אומר הרב, למה באה החוצפה של עקבתא דמשיחא? כי בעצם האנשים, אותם אנשים שכפרו בתורה, אותם אנשים שהתרחקו, לכאורה התרחקו מהתורה, לכאורה כפרו, כמו שאמרנו, בכבוד השם הפשוט, במסורת השמרנית הרגילה, מה שבעצם עומד מאחורי הדחייה שלהם את התורה שהם מכירים, זה בגלל שהם רוצים תורה יותר גדולה. הם רוצים אור יותר גדול. מי שלא יודע להביט לעומק על הדבר הזה, זה נראה לו כאילו הם סתם כופרים, הם סתם חינונים, סתם הם עושים משנוח להם, סתם מס להם, הם לא רוצים, וזה ישן, וזה... אבל אם אתה מסתכל, עכשיו ברור שגם אצל חלק מהאנשים זה ככה. אבל הרב קוק מנסה להסתכל על, על, על העומק של התופעה, ולהסתכל על חלק מהאנשים שלה, חלק מהאנשים היותר, היותר גדולים, היותר מעמיקים, הוא אומר, אם תסתכלו שם על העומק, תראו שזה מה שמפריע להם. וכיוון שהם דווקא האנשים האלה, בגלל שהם דווקא שייכים לעולם המתחדש, ולעולם שמחפש יותר משמעות ויותר, ויותר עומק, אז הלימוד בצורה הזאת של התורה, הקיום, הקיום של התורה והלימוד של התורה בצורה הזאת, הוא מאוד קשה להם. אני מספר לא פעם, מכילה למי שזה כבר אצלו לא פעם ראשונה, אבל אני מספר את החוויה האישית שלי מאבי מורי, זיכרונו לברכה, שהוא מגיל חצי שנה גדל באוסטריה, בעיר הבירה וינה, שהייתה מקום, היה באוניברסיטה מאוד מאוד גדולה ומתחדשת אז בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ושם הוא גדל בתור נער, וזה מאוד עניין אותו, הוא היה עובר ליד האוניברסיטה, הוא היה רואה כל מיני הרצאות, כל מיני דברים מעניינים, היה בא להרצות שם, ז'בוטינסקי וזה, וכל מיני, כאלה שמבחינתנו הם היסטוריה, הם היו באים שם להרצות, הם, על כל מיני דברים בעולם, והוא ראה כל מיני פרסומים, כל מיני מדעים, כל מיני דברים כאלה. ויום אחד, למה אני מספר את זה? כי יום אחד, ולא שמתי לב לזה, אבל כל החיים ראיתי שכשיש לו זמן, הוא לא לומד גמרא. הוא למד אמונה, למד תנ"ך, הוא לא למד גמרא. ואף לא חשבתי על זה, למה זה. אבל בסדר, הוא אוהב יותר אמונה, והוא לומד, הוא לומד יותר, אוהב דברים כאלה, תנ"ך, דברים כאלה. יום אחד הוא בא אליי, הייתי רם בישיבת מעלות, הוא בא אליי לשבת, נתתי איזה שיעור בישיבה, שהיה שיעור שהיה ככה ברוח תורת ארץ ישראל, איזה שיעור, לא זוכר כבר בדיוק מה. ואחרי השיעור הלכנו הביתה, אז הוא אומר לי, אם היו מלמדים אותי גמרא בצורה הזאת, אז אולי לא היה לי טראומה מגמרא. אז הייתי בשוק, כאילו, אני כבר לא הייתי ילד, כבר הייתי כבר נשוי עם כמה ילדים, לא יודע, בין 30, לא, זה פתאום. אני אומר לו, מה, אבא, מה טראומה, מה גמרא, מה קרה, כאילו, מה זה? אז הוא סיפר לי, אומר לי, הייתי בן 14-15, ההורים רצו שאני ככה יהיה לי יידישקייט, אז הביאו לי מלמד הביתה, שילמד אותי גמרא, כי הוא למד בבית ספר של גויים. כאילו, את הלימודים עצמם הוא עשה עם גויים. כי זה מה שכנראה היה שם, אבל רצו שישאר לו ככה יהדות, אז הביאו לו אחרי הצהריים. ואז הוא התחיל ללמוד אותו, הוא זוכר עד היום את הטראומה, כי הוא התחיל ללמוד אותו מסכת בבא מציע, שניים אוחזים בטלית, זה אוחז פה, זה אוחז שם, זה ישלם רבע, זה ישלם רבע, זה ישבעו וזה. ואז הוא אומר, שאלתי את ה... הוא היה כזה נער סקרן כזה, והוא בכותרות שם באוניברסיטה, הוא ראה דברים מאוד מעניינים. אז הוא ציפה גם בגמרא שיהיה כאלה דברים מעניינים, אז הוא התחיל לשאול את המלמד, תגיד, אתה יכול להסביר לי למה הוא סובר ככה, למה הוא נשבע, למה הם חולקים? זה המלמד נכנס בו, אמר לו, עזוב אותך, מי שואל, לא שואלים כאלה שאלות בגמרא, לומדים? וככה זה, זהו, ככה לומדים גמרא, כל הדורות, עם ישראל ככה לומד גמרא, זה אומר ככה, המורה זה אומר ככה, רש"י אומר ככה, תוספות אומר ככה, זהו. אומר, מי אז נהיה לי טראומה בגמרא, לא יכול לפתוח גמרא. כמעט לא יכול לפתוח גמרא, הוא אומר לי, עכשיו בגיל, אני יודע, 70, הוא אומר, תשמע, אם היו מלמדים אותי גמרא בצורה כזאת, אולי לא היה לי טראומה מגמרא, הייתי, אולי גם אני הייתי יושב ולומד גמרא. עכשיו, האמת, הסיפור היותר גדול הוא, שלא רק שהיה לו טראומה מגמרא, אלא כמעט זה עשה לו טראומה בכלל מלהיות דתי. זאת אומרת, עכשיו, האירוע הזה הוא רק, אני אומר, זה אירוע, זה ממה שנקרא, מספר מידע אישי, כן, מחוויה אישית שלי ממש, שאחר כך הוא עלה לארץ בתור חלוץ, עוד לפני, הרבה לפני, שרק היטלר עלה לשלטון בשנת 34, הוא ברח משם, הציע את כל המשפחה שלו, ברוך השם, ובאמת, תראו את, את, את הסיפור, מצד אחד יש לו באוניברסיטה כאלה דברים גדולים, מצד שני הוא שומע ז'בוטינסקי וכל זה אידיאלים, עלייה לארץ, בואו זה. מצד שלישי, המלמד אומר לו, עזוב, ככה זה, פה לומדים ככה, זה, אתה לא צריך לשאול פה יותר מדי שאלות עמוקות, למה ומה המשמעות ומה העומק ומה, עזוב אותך מזה, זה לא, לא צריך את זה פה. אז אני אומר, הוא לא, הוא לא היה רחוק מזה, בסייעתא דשמיא, שהוא פגש את, את, את אמא שלי, זיכרונה לברכה, והיא ככה הייתה קצת יותר חזקה בזה, והם התלבטו, והם החליטו בסוף שהבית שלהם יהיה דתי, אחרת, לא יודע איפה הייתי היום, בטח איזה משהו, משהו אחר לגמרי. אבל זה כבר גלגולי ההשגחה, איך הוא מגלגל את האנשים. אני אומר, לוקח את הסיפור הזה עכשיו קצת יותר גדול, קצת יותר רחב. עכשיו אתה שואל, האם אבא שלי זוכרון לברכה היה לא בוקן באופן אישי, האם הוא היה אדם קטן או אדם גדול? אז לא בגלל שהוא אבא שלי, אלא באמת, אומר, הוא היה אדם גדול, הוא היה מתעניין. הוא רצה דברים עמוקים, הוא רצה דברים עם גודל, דברים עם עומק. אז יש כאלה שזה גרם להם, התשובות האלה של המלמד ההסתפקות הזאת בכבוד השם הפשוטה, בלי לחפש את המשמעות והעומק, גרם להם לגמרי להתרחק. אומר הרב, ופה יש משפט מאוד קשה, אבל ההתרשלות, אבל כיוון שההתרשלות גרמה, שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי, באה התביעה של סידור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה הזו עדיין לא בא, ומזה באה ההריסה הנוראה. כלומר, למה הייתה הריסה? למה הייתה את החוצפה של העקבתא דמשיחא? למה זרקו הכל? בגלל ההתרשלות. זה ביקורת מאוד מאוד לא פשוטה. אם לא היה הרב קוק אומר את זה, אנחנו לא היה לנו את האומץ להגיד את זה. הרב קוק אומר, זאת התרשלות. זאת אומרת, היו צריכים לקחת אחריות אנשי התורה הגדולים, ולהבין שאם בעולם הם רואים כל מיני תהליכים כאלה של, של התפתחות, הם צריכים לשאול את עצמם מה זה אומר על התורה. צריכים לחפש גם בתורה את התורה הפנימית. פה הוא רומז לזה, לתורה הפנימית. מה זה התורה הפנימית? תורה פנימית זה רזי תורה, זה סודות התורה, זה, 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 זה ללמוד אמונה, מה שפעם בקושי למדו. אמרו, יודעים, גמרא, הלכה, ואולי תורה, פרשת שבוע, אפילו תנ"ך היה מקומות שהיה אסור ללמוד. בטח לא יותר מדי תתחיל לחשוב, יותר מדי זה, לך תדע לאיפה תגיע, אז סגרו, אמרו, לא, לא עוסקים בדברים האלה. ודווקא אנשי התורה הגדולים, הם היו צריכים לבוא, לקחת את האחריות ולהגיד, הנה, העולם כולו מתפתח, אנחנו צריכים גם בתורה להכניס, אבל במקום זה סגרו וזה, והרב קוק קורא לזה התרשלות. כלומר, הוא אומר, בסוף יש פה אחריות למישהו, זה לא קורה לבד, יש מנהיגי הציבור, מנהיגי הציבור זה הרבנים, הם צריכים להוביל את התורה למקום יותר גדול, יותר משמעותי. לכן הסיכום של הרב, השורות האחרונות, אנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה, שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות. שימו לב למושג הזה, מושג מאוד חשוב ומשמעותי, כי מה הרב אומר? הרב אומר, אנחנו מוכרחים, קודם כל הרב לוקח אחריות, אנחנו אנשי התורה, הרבנים, וזה כבר לא רק הרבנים, היום ברוך השם זה יותר מרבנים, אנחנו צריכים להשתמש בתרופה העליונה. מה זה התרופה העליונה? זה הלימוד הפנימי והעמוק, ואחר כך הלימוד הזה גם ישפיע על לימוד הגמרא, ועל לימוד ההלכה, ועל לימוד התנ״ך, הוא ישפיע על הכל. כי ברגע שהאדם מלא ברעיונות ובגודל של זה, אז גם כשהוא מגיע לבבא מציעא, לשניים אוחזים, הוא שואל את עצמו שאלות, והוא מחפש שם את המשמעות העמוקה של הדברים, ולא מסתפק בזה שזה ככה, ובוא נעצור בזה. ואז הוא אומר, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו נסביר את כל העניינים עם הכלל היותר עליון, וזה יהיה מובן בדרך ישרה על פי הרגשת הנפשות השכיחות. זאת אומרת, זה לא לאנשים מיוחדים. אתם יודעים שיש כאלה שאומרים שהנושא של תורת ארץ ישראל וכדומה זה רק ליחידי סגולה. כלומר, זה רק לאיזה אנשים מאוד 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 משכמם ומעלה, איזה אנשים מיוחדים. והרב קוק אומר לנו, זה לא ככה. הלימוד הזה הוא דווקא לימוד שמתאים לכל הציבור, לנפשות השכיחות. נפשות השכיחות זה הנפשות הרגילות. אנחנו תמיד אומרים שיש ציבור. ציבור זה צדיקים, בינוניים ורגילים. זה אנשים הרגילים. זה לא רק לצדיקים. זה לא רק לאיזה אנשי מעלה מיוחדים שהם יכולים לתפוס את זה. כי האמת היא שזה פשוט האמת של התורה. האמת של התורה זה שיש נשמה לתורה ויש גוף לתורה. ויש לתורה רעיונות, ויש לתורה מעשים, והדברים הם מתחברים ביחד. וזה מאוד פשוט בעצם, זה מאוד טבעי שזה ככה יהיה. כמו שהאדם יש לו נשמה וגוף, וזה מתחבר ביחד, זה לא שני חלקים שונים. אז גם בתורה זה ככה. הנשמה של התורה, שזה כל האמונה, וכל הרעיונות, וכל החוכמה הפנימית, הקבלית, וזה עם הגוף של התורה, שזה כל פרטי הסוגיות במשנה, בגמרא ובהלכה, זה בסוף יחידה אחת, וזה טבעי ככה ללמוד, וזה מאוד, זה מאוד מתחבר לאנשים הרגילים, ומאוד אוהבים ללמוד בצורה הזאת, והיה לי קצת ניסיון בדבר הזה, יצא לי כשהייתי אברך ישיבת הגולן, עשינו איזשהו מבצע כזה של להרבות תורה בגליל ובצפון, וכל אברך היה לו ערב בשבוע שהוא היה צריך לנסוע לאיזה מקום ולתת שיעור. ואני, המקום שלי היה חצור הגלילית, וכל שבוע, יום ראשון, שעה הזאת, יוצא מהבית ב7 בערב, ומ8 עד 10, איזה בית כנסת, חבורה של איזה 20 איש, היינו לומדים שיעור בגמרא מסכת ברכות ושיעור בכוזרי. והשיעור בגמרא בברכות, שהזכרתי בו קצת דברים שקשורים לתורת ארץ ישראל, בלי לקרוא לזה אפילו בשם תורת ארץ ישראל, פשוט תוך כדי לימוד הגמרא, להעמיק כל מיני דברים. אנשים אמרו לי, אנשים פשוטים, אנשים רגילים, ממש מהציבור, כל מיני אנשים, לא איזה בחורי ישיבות או בוגרי ישיבות, ממש פשוט כל מיני אנשים, אמרו לי כמה וכמה אנשים שם, תשמע, לימוד גמרא בצורה הזאת, ממש תענוג, ממש מעניין, אף פעם לא למדתי בצורה כזאת, אף פעם לא שמעתי הסתכלות כזאת על הגמרא ועל זה, ראית שזה מתאים, מתאים לנפשות השכיחות, זה מתאים לציבור הרחב, ועכשיו תראו את המשפט האחרון, גם של הפסקה וגם של השיעור, ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית, תחל לתת את פריה. זאת אומרת, בסוף הכל הולך, למה הפסקה הזאת נמצאת פה באורות התשובה? כי הרב קוק מסביר, תראו, הכפירה, החוצפה הייתה בגלל הסיבה הזאת, ואם אנחנו נתקן את הדבר הזה, אנחנו יכולים להביא לעולם תשובה מאוד מאוד גדולה. זה מתחבר עם מה שראינו בפסקה ח', ששם אמר הרב קוק, יש פה אור גדול, האור הגדול הזה דוחה את האורות הקטנים, בשלב הראשון זה נראה כאילו הוא מפיל הכל, ויש פה כישלון, כן, הוא כתב שם, הכל כאילו נכשל, הכל כאילו נופל, אבל באמת, ברגע שאנחנו נתפוס את הנקודה, ואנחנו נביא את האור של התורה בצורה הזאת, האור של התשובה בצורה הזאת, זה משהו שיעשה פלאים, וכך הרב קוק מתאר פה בפסקה בהמשך, לקראת סוף הספר, שמתוך כל החול יבוא קודש, מתוך כל החופש והפריצות יבוא עומק וגודל מאוד מאוד גדול של תורה, כי באמת אין פה סתם רצון לפרוץ גדרים ולהרוס הכל, אלא יש רצון באמת למשהו יותר גדול, לעומק יותר גדול, שהוא יופיע גם בתוך התורה. כל עוד עולם התורה לא יהיה כזה, והוא ימשיך להיות העולם המצומצם והשמרני והקטן, שאומר, אל תשאל את השאלות האלה, ולא, וככה זה, וכולי. אז עם אלה, חלילה, גם החוצפה הזאת, גם כן, תמשיך. ככל שעולם התורה בעצמו ילמד בכאלה עוצמות של עומק, של חיבור בין פרטים לכללים, וראייה רוחנית של התורה המעשית, של סוגיות הגמרא וההלכה והמצוות, ככה גם הדבר הזה בסוף יקרין החוצה, ואותם אלה שהתרחקו, הם בסופו של דבר יתקרבו, והם יתקרבו כי הם יראו גודל, ונמשכים לגודל ורוצים גודל, ובעזרת השם הם... טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.